אנחנו בעזרת השם בנשיא ותשובו, פרק ג', השיעור הראשון על פרק ג'. אומר רבי יצחק, אמר רבי יומה, אף פי ובמד בייס, אמרו במערובה, משמי דרובה בר מורי. בואו ראה שלא יקמיד את הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. הקדוש ברוך הוא לא כמו מידת בשר ודם, מידת בשר ודם. עוד המקנית הסחבי רואי, סופק מספייס ממנו, שאתה מנסה לפייס אותו, הוא מקבל את הפיוס. סופק, יש צד שאין מספייס ממנו, אתה מנסה לפייס, והוא לא מתפייס. ואם תמצא לא ימר מספייס ממנו, ספק מתפייס ממנו בדבורים, ספק מתפייס ממנו במומוין. לפעמים צריך דברים, ולפעמים צריך יותר מזה, צריך כסף. אתה נותן כסף, הוא מתפייס. אבל מידע עשה קדוש ברוך הוא אינוי קיין, אדם עובר עבירה בסייסר, מתפייס ממנו בדברים, שנאמר, קחו עמוכם דבורים ושובו אל השם. ולא יויד, זאת אומרת, עצם הדברים כבר ושובו אל השם, ולא יויד, אלא שמחזיק לו איתו יבו. קדוש ברוך הוא לא רק שהוא מתפייס, הוא עוד מחשיב לך לטובה את זה שהגבעת להתפייס איתו. זאת אומרת, תשובה עצמה נחשבת מצווה. זאת אומרת, בעיקרון, אתה יכול להגיד תשובה, היא תהיה הזדמנות שאתה יכול לנצל, אבל מה פתאום שתקבל מזכורת על זה? למה שתקבל פרס על זה? עצם זה שבאת לבקש ממני סליחה, מגיע לך הפרס עכשיו שבאת אליי, אני אמור לשלם לך את ההוצאות? מה קרה? באת לבקש סליחה, טוב מאוד. מוכן לקבל אותך, למה יותר מזה? אבל פה אצל הקדוש ברוך הוא מחזיק לו את טויבו שנאמר, וכך טויב. קחו עם אוכל דבורים ושוב אל השם, כל טיסו אובוין, שהוא נושא אבון, וכך טויב, ולא יועיד, אלא שדומה כמו שבנה מזבח, ויקריבו לו קורבן, שנאמר ונשלמו פורים ספוסינו. זה נחשב לו, כמו שהשפתיים שהוא בא ואמר, ביקש סליחה עם הדיבור שלו, זה נחשב לו במקום כמו שהקריב פרים על קבי המזבח. ושמה תאמר, טוב, אז נחשב שהבאת חטוס. נחשב שהבאת פרי חובות, דברים שבעצם באים על חוב, על דברים לא טובים שעשית. תלמוד לא אמר לא, זה לא נחשב פרי חובות. אוי הווים נדבו, זה נחשב כמו שהבאת נדבות. זאת אומרת, אדם בחוזר בתשובה, לא די שמקבלים אותו בתשובה ומוכנים להתפייס אליו ועוד בקלות, רק עם דיבורים, רק עם דיבור של סליחה, מתנצל, מתחרט, כבר הוא מקבלים אותו בתשובה, אלא מחזיקים לו טובה על זה, וזה נחשב כמו שהוא קריב קורבנות, ועוד קורבנות נדבה, שקורבנות נדבה מקובלות ברצון יותר מקורבנות חובה. טוב, עד כאן לושן הגימורה ביומד אפילו עומד בייס. יש דברים מתוך הדברים שכתובים פה שאמר על כבר הסביר בפרקים הקודמים, למשל את העניין של בון המזבח, אבל עכשיו הוא יבוא להסביר באמת את העניין הזה. פירוש דבר זה. אומר, תדע לך, כי השם יסבורך אינו כמו בשר ודם. כן? למה? מה ההבדל? זאת אומרת, ברור שיש הבדלים עצומים בין הקדוש ברוך הוא אלינו וודאי, אבל עצם זה שאתה רואה פה שחזל באים ואומרים שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, בעצם מגלה לך שההבדל שיש בין הקדוש ברוך הוא לבשר ודם, זה מה שיוצר את ההבדל בקבלת התשובה. זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא החליט לסלוח ולכן הוא מקבל את התשובה שלך. עצם המציאות שהקדוש ברוך הוא שונה מבשר ודם בעניין מסוים, שהאדם הוא בשר ודם והקדוש ברוך הוא שונה, זה יוצר את ההבדל שהקדוש ברוך הוא מתפייס תמיד אפילו בדברים. נכון? זאת אומרת, למה להגיד ככה? אז אני מבין שהמהר"ל מתכוון פה לדייק, שבעצם זה שהגמרא מתחילה, בואו ראה שלא כי מידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. רגע, בלי הבואו ראה זה, לא היית יודע את זה? הרי הקדוש ברוך הוא בשר ודם זה עולמות שונים. למה בכלל לדבר? למה בכלל להזכיר את זה? העצם ההזכרה של העניין מוכיחה, לפי התפיסה של המהר"ל, שזה הגורם. לא נכנסו פה מילים לדברים של רבי צחוק בשם רובה בר מורה סתם, בתור פיוט, כן? זה לא מילים יפות. זה ההגדרה של העניין. ההגדרה שהקדוש ברוך הוא מספייס בדבורים, למרות שבני אדם לא מתפייסים, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא שונה בעצם והוא לא מידס בסוף אדום. זה מה שגורם את ההבדל הזה. פירוש דבר זה, כי השם יזבח אינו כמו בשר ודם, כי האדם שהוא בעל גוף וגשם, הוא גוף גשמי, מתפייס בדבר שהוא גשמי, דהיינו ממון. עושר הוא דבר גשמי. כל דבר שהוא גשמי, הוא נמצא בזמן, במערכת הזמן, יש בו שינויים, כן? לכן במדרש, כתוב, יש מדרש רבה, זה המהר"ל מרחיב בזה, בנסיב האוישר, בפרק ב', הוא אומר, כסף נקרא מעות. אומר, מה הפירוש מעות? אומר המדרש, כלומר, מה הדבר הנחשב? את מה? הוא לא דבר תמידי, הוא דבר זמני. את מה? זה כאילו מאות, זה את מה? זה כאילו מה זה? זה כלום. כעת זה שווה משהו. מחר לך תדע. וכך אמרו, גמרא בשבת קנ"א, גלגל שחוזר בעולם. העניות זה דבר שחוזר בעולם. כלומר, העושר הוא דבר גשמי והוא תחת הזמן. זאת אומרת, הוא דבר זמני. הוא עולה, יורד. גם העשירות הכי גדולה היא בעצם זמנית. היא אף פעם לא דבר קבוע. היא אף פעם לא דבר קבוע. אותו דבר אומר המהר"ל בחידושי הגודס לסויטו. החכמים אשר מצד תורתם אין ראוי להם העושר. למה? כי העושר הוא מדרגת העולם הזה הגשמי. והחכמים דבוקים בקבוע. הם דבוקים בדבר הרוחני. אז בדרך כלל זה לא הולך ביחד. יש תירו גדולה במוקים האחרון. אבל זה בן אדם שהוא... בדרך כלל אדם לא יכול להיות אחוז בגשמי ובקבוע ביחד.
כל המלאכים הרי...
יש מציאות כזאת. אומר, הצדיק מוכן לחוכמה ודעת. אינו מוכן לקניינים גשמיים, הוא העושר. רק הרשע שהוא גשמי, הוא מוכן לעושר.
אדם גדול שיהיה לו גם גדולה, אז בעצם יהיה חיסרון?
לא, זה לא חיסרון, אבל זה דבר נדיר. זאת אומרת, יש לפעמים שהמערכות נדבקות ביחד, אבל זה דבר נדיר. כי בדרך כלל, האדם ששקוע בגשמיאס, יחיה את הגשמיאס, יחיה את הזמני, יחיה את הרגע, הוא יתאשר. הוא ידע תמיד, אתה יודע, לחיות את הרגע, לנצל כל רגע בצורה נכונה. לעומת זאת, אדם שמסתכל לטווח ארוך מאוד ורחב מאוד, גם ההשקעות שלו יהיו בראש שונה. הראש שלו אחרת. לחיות בשתי ראשים זה דבר שהוא לא כל כך שייך. זה המציאות. והשאלה באיזה ראש אתה חי. ראש של לייצר כסף ולהיות חזק ומרשים וכל המושגים הגשמיים, או לא מה זה דיקיים האלה, זה ראש אחד. וזה לא ראש שאתה מתחוכם. הראש הזה מתחוכן, זה ראש שמסתכל על העתיד, לא רואה את העיקר בין לתפוס, לקנות עוד שטח שוק, לקנות עוד זה, לקנות... הוא בכלל לא בראש הזה, הוא בראש אחר, הוא בראש של יותר רגוע ויותר לראות את הקבוע, לראות את הנצחי, אז זה ראש אחר. ובדרך כלל זה לא הולך ביחד. יש מקרים נדירים שזה כן הולך ביחד, אבל בדרך כלל זה לא הולך ביחד. אבל טוב, המהר"ל גם כדרכו תופס את הדברים בשורש של השורש שלהם, ובשורש הדברים האלה מנוגדים. למרות שבדרך כלל תמיד חכמים לא כל כך קיצוניים לצד הזה, והעשירים לא כל כך קיצוניים לצד הזה. כן? אנשים לא נמצאים במקום שהמהר"ל מדבר. כי הם לא באמת עשירים והם לא באמת עבד חכם, בדיוק. ולכן יכול להיות מצב אמצעי. עוד פעם, כשאתה מגיע לרמות גבוהות מאוד, אז כמובן שזה פחות ופחות מסתדר. הוא אומר, הרמ"ר גם בחידושי הגודס לנדורים המתחס מדל כותב, מדרגת העושר פסולת של תורה. כמו שכתוב, אוישר וחובית בסמוילו. אוישר וחובית בסמוילו, כי העושר אינו רק קניין גשמי. אבל התורה היא קניין אלוקי שכלי. זאת אומרת, בעיקרון יש שתי כיוונים. אז הוא אומר, לכן, בוא נחזור בוא נחזור לגמרא שלנו. האדם הוא גשמי, הוא מתפייס בגשמי. מה זה גשמי? מה הדבר הכי גשמי? ממון, כסף. אבל השם יסבורך, שאינו גוף וגשם, נכון? כמו שהרמב"ם כותב ביסוד התורה, פרק א' על לא חכס, מפורש בתורה ובנביאים שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, שנאמר כי השם אלוקיכם אלוקים בשמיים ממעל ועל אורץ מתוחס, והגוף לא יהיה בשני מקומות, ונאמר כי לא יראיסם כל תמונו, ונאמר ואל מי סדם יוני ואש ואילו היה בעל גוף, היה דומה לשאר גופים. אז לכן הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, אינו גוף וגשם, ולכן הוא מתפייס בדבר שאינו גוף וגשם, והוא הדיבור. זאת אומרת, הדיבור, כמה שהוא חי, קיים בעולם הגשמי, הדיבור הוא שכלי. לכן אצל בעלי חיים שאין להם שכל, אין להם דיבור. רק האדם שהוא שכלי, יש לו דיבור. זה יסוד גדול בספרי המהר"ל, הוא מביא פה למטה המון מובאות בעניין הזה שהמהר"ל מרחיב בזה, שהדיבור הוא דבר שהוא הכי רחוק מגוף וגשם שיש לנו פה בעולם.
שכלי זה רוחני בעצם.
שכלי, בדיוק, שכלי זה רוחני. לשון שהנפש המדברת היא שכלית. ולכן היא יכולה להחריב את בית המקדש שהוא קדוש. ארץ ישראל הקדושה חרבה בשביל לשון הרע. בית המקדש שהוא קדוש פועל בו הלשון. כי הדיבור אל אדם שהוא שכלי. בית המקדש חרב בחטאי הלשון. מה, חסר חטאים בעולם? כן, אבל זה חטאים גשמיים. אז הם לא יכולים לפגום בדברים רוחניים. בעצם קרוב למה שהנפש החיים מעריך בשער א' פרק ד' על הנקודה של הפגמים הגבוהים, שבשביל לפגום במקום גבוה אתה צריך להיות גבוה. יש אנשים קטנים, הם לא יכולים לפגום במקום גבוה. לכן יש חטאים כבדים, חטאים גדולים, וחטאי הלשון, בגלל שהם כל כך גבוהים, אני הייתי מצשתל לפה, מה שנקרא, צושתל מצודו, את הדברים של הגוין. והנה הביאו לכם רוחי, הגוין במשלי א', פוסק חוף ג', פרק א', פוסק חוף ג', שאומר שם שהמתנגד הכי גדול לתרא, זה כוח הדיבור של האדם של דבורים בתיילים. עכשיו, אנחנו בעיקרון היינו שמים את המקום, המקום של הנייס והדבורים בתיינים וכל הפטפוטי פוליטיקה האלה, במקום שבסדר, זה עביר עלה, זה עבירה קטנה, לא עבירה רצינית. הגוין מעמיד את זה במקום שזה התומעה הכי קשה שיש בעולם. למה? כי זה מתנגד לתורה. תורה זה הקדושה הכי גבוהה שיש בעולם, והדיבורי נייס למיניהם זה דיבורי תומעה הכי כבדה שיש בעולם, כי זה מתנגד לתורה, ואומר, אדם שמדבר דיבורי נייס, שורה עליו רוח תומעה נוראה, שהרוח תומעה הזאת לא רגועה עד שהוא ימשיך לדבר עוד ועוד נייס, ועוד שטויות ודיבורי ודברים בטלים. ואומר, אתה רואה, אנשים מדברים דברים בטלים כאלה כמויות, כשהם לא מרוויחים מזה כלום, 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 הם לא מרוויחים מזה כלום, אתה לא מרוויח מזה כסף, אתה לא מרוויח מזה שום דבר. אני לא מדבר כל כך הרבה. אומר, זה קורה בגלל שיש תומעה, רוח תומעה מאוד מאוד חזקה בעניין הזה. כך אומר הגוין, והייתי אולי אומר שזה בעצם היסוד שמבואר גם אצלנו פה במערל, שכוח הדיבור הוא בעצם כוח שהוא לא גופני גשמי, הוא כוח רוחני מאוד קדוש, ולכן הכוח שלו גם בצד הרע הוא מאוד מאוד שלילי, הוא באמת הורס דברים, הוא באמת הורס. ובעצם הדיבור, העיניים, זה כוח בלתי גשמי אחר הדיבור. זה הכוח הבא. אבל טוב, בואו באמת נשאיר את היסוד הזה כעת בצד, נתקדם בעניין שלנו. השם מדבר שאינו גוף הגשם, מתפייס בדבר שאינו גוף הגשם, הוא הדיבור, שאינו גוף הגשם. כל דבר לפי העניין שלו. רוחני מתפייס מרוחני, גשמי מתפייס מגשמי. כל דבר הוא נהנה לפי מה שהוא. הגוף נהנה ממה ששייך לו. להתפרץ בדבר הגשמי. תלמיד חכם, ומה שהוא שכלי. הנעתו הוא מהמתייחס לשכל. שהוא כמו עין, שהוא נהנה כאשר יראה ויביט דברים נעים וצורות משובחות שהם נעים לעין. כך אין השכל גם כנהנה בראות הזיו וההוד מהשכינה, שזהו הנעת השכל. טוב, מביא פה למטה גם כן ציטטות בעניין הזה, שכל דבר לפי עניינו. ואמר, שבוסר ודון, אז דבר אחד. דבר ראשון, המהר"ל מסביר שהנקודה שהקדוש ברוך הוא שונה מבוסר ודון, זה גורם שהאדם מתפייס בממון. אבל הקדוש ברוך הוא מתפייס בדברים. יפה. שלב נוסף, ואמר שבוסר ודום יש גם סופק מספייס, סופק אינו מספייס. למה? משום שכל דבריו של בשר ודם נמשכים אחר המקרה בלבד. לפעמים מתפייס, ולפעמים אינו מתפייס. הכל לפי המקרה. אבל השם יסבורך, אין דבריו במקרה. השם יסבורך הוא מחויב המציאות, אין אצלו דבר של מקרה. מקרה אין לו מציאות. ולכן הקדוש ברוך הוא דבר, הוא עצם המציאות, מחויב המציאות. מקרה, במקרה קרה. כל המציאות היא דבר מקרה. הדבר הזה לא יכול להיות אצל השם יסבורך שהוא מחויב המציאות. ולכן חייב, כל תוצאה היא מחויבת. כל דבר חייב להיות ככה. אין מקרים. ולפי כוח, בגלל שאצל הקדוש ברוך הוא, ברור שמקרה וסדר לא הולכים ביחד, נכון? מקרה הוא לא מסודר. אין מקרים מסודרים. המקרים מסודרים זה אומר שהם לא מקרים. כן? הדבר שהוא מסודר אינו במקרה. כי המקרה אינו מסודר, שכך נקרא מקרה, מלשון קרי, בהזדמן, קרה. בנצח, המקרה אינו מסדר המציאות, הוא יסבור לך מסדר המציאות. אי אפשר שיבוא מאיתו דבר יוצא מן הסדר. לא שייך מקרה אצל השם יסבור לך. בסדר. הלאה. ולכן, השם יסבור לך, ברגע שאתה בא אליו בתהליך של תשובה, זה ודאי יעבוד. אין במקרה עבד, במקרה לא עבד. אין מקרים שכן, מקרים שלא. ברגע שאתה הולך לפי הסדר, זה עובד. כי כך מדוסו יסבורך, שיהיה מתפייס בדברים. פיוס של תשובה, קחו עמוכם דברים ושובו אל השם, הקדוש ברוך הוא, המידה שלו זה לקבל שווים, ולכן הוא ודאי יקבל. אין אפשרות שלו. זהו מידת השם יסבורך, שהוא מקבל כל הנמצאים שהם שווים אליו. למה? כי הוא יכול למחול, חולי. זהו, ככה הדברים עובדים. זאת אומרת, התשובה, כשאתה מגיע לבקש סליחה מבן אדם, ספק מתפייס, ספק אינו מתפייס. אצל הקדוש ברוך הוא, מעצם מהותו, שהוא מחויב המציאות, חייב להיות שהתשובה תתקבל. וחייב להיות שבדברים. זאת אומרת, אני עוד פעם, אני לא אוהב להכניס פה הרגשות, אבל אני אישית מרגיש שהדבר הזה הוא מאוד מרגיע. זאת אומרת, יש איזו נקודה של פחד בתשובה. מי אומר שהקדוש ברוך הוא יקבל אותי בתשובה? מה? אתה חטאת, פשעת, אתה לא בסדר. אם הייתי מגיע לאבא שלי ומבקש סליחה, אם הייתי מגיע למישהו שבאמת פשעתי נגדו ברמה כזאת ומבקש סליחה, אני לא יודע, אני חושש מאוד שכמה שמספרים לי שהוא רחום וחנון, אני עברתי את הגבול. ופה הוא אומר לך, לא, תבין, עצם זה שיש הקדוש ברוך הוא, מחייב שהוא יקבל את התשובה שלך. זה ברומק הזה, זה ברובד הזה, זה עצם המציאות. אין מציאות אחרת. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יכול להיות שהוא לא יקבל את התשובה שלך, אתה אומר שהוא לא קיים. אתה כופר בעיקר, זה הדבר בעצמו. כי אם הוא מחויב המציאות, שזה בעצם יסוד האמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, כמו שהרמב"ם מגדיר בהלכות יסוד התורה, פרק א' הלכה א', שהוא מחויב, אם הוא מחויב המציאות, אין אצלו מקרים. אז הכל עובד לפי הספר. וברגע שהכל עובד לפי הספר, חייב להיות, מחויב המציאות, שהוא יקבל את התשובה של האדם. אין מציאות אחרת. וחייב להיות שזה יהיה בדברים, גם בלי כסף, כי הוא לא גשמי, וזה גם אחד מיסוד הסיימון שלא גשמי. ואם הוא לא גשמי, חייב להיות. זאת אומרת שהגמרה באה ואומרת שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בוס ובדום, היא לא מתכוונת עכשיו להריד לך, תראה את ההבדלים. כאילו מה, אתה צריך למצוא את ההבדלים? איך שואלים, תביא לי שלוש הבדלים בין ציפור למטוס. כאילו, מה הקשר? כמו תביא לי שלוש הבדלים בין ופלה לבניין. כאילו, מה אתה רוצה ממני בדיוק? וופלה ובניין זה עוד שני דברים מציאותיים. כן, אבל פה אתה מדבר מה? תמצא את ההבדלים בין הקדוש ברוך הוא לבשר ודם? כאילו, איפה אתה נמצא בדיוק? באיזה עולם? מה לקחת, כמו שקוראים לזה היום? איזה פטריה? מה הקשר תמצא את ההבדלים בין הקדוש ברוך הוא? והגמרא מתחילה, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בוסר ודום. פשי, וואו, חידשת לי. מידת בוסר... הקמה, ברור, הגמרא מתכוונת להראות לנו שתראה. עצם זה שהוא הקדוש ברוך הוא מחייב, מחייב. שהוא יקבל את התשובה ברגע שהיא תקרה, ברגע שאתה תבוא עם דברים, התשובה הזאת מחויבת המציאות שהיא תתקבל, ועצם זה שהוא הקדוש ברוך הוא ולא בשר ודם, מחייב שהוא יקבל דברים. עצם הדיבור שלך כבר יפעל את התשובה הזאת, וזה מחויב המציאות שזה יתקבל. נפלא. ממש נפלא, זה מוסק מדבש. תיקח מדוסו יסבורך. תיקח מדוסו יסבורך. שיהיה מסתייס בדברים. ואומר... שיחזיק טובו על זה, כי הוא יסבורה חפץ בעולם. פה נוסף עוד שלב. לא רק שהקדוש ברוך הוא חייב כביכול לקבל את התשובה של האדם, ולא רק שהקדוש ברוך הוא מקבל דברים, יש לו גם עוד חלק שיחזיק טובו על זה. שיחזיק טובו על זה. הוא כך טוב, כמו שאמרנו, כמו שהגמור אומרת. הקדוש ברוך הוא מחזיק טובה לבן אדם. למה באמת? למה הקדוש ברוך הוא מחזיק טובה לבן אדם? באת לבקש סליחה? בסדר, אני אסלח לך. אבל באת לבקש סליחה? בשמחה, אני אסלח לך. לתת לך מזכורת על זה? כאילו, למה? עצם זה שקיבלתי אותך ונתת, סלחתי לך, לא מספיק. הוא אומר, למה? כי הוא יסבורך חופץ באוילום. הקדוש ברוך הוא רוצה בקיום העולם, נכון? כי אם אין הנברואים, על מי מלכוסו יסבורך? שים לב, אני רוצה לשים לב פה לנקודה שהמהר"ל מדגיש. זאת אומרת, בדרך כלל איך אנחנו רואים? הקדוש ברוך הוא ברוב טוב וחסדו ברא את העולם, אז הוא רוצה בקיום העולם. רוצה בקיום העולם, אתה יכול לתפוס גם כן, טוב, הוא רוצה את זה, אבל הוא מחויב לזה? אני לא יודע אם הוא מחויב לזה. הוא רוצה את זה. בסדר, זה נשאר במקום של הרוצה, ורצון בפני עצמו, בפרט שאנחנו מדברים על בשפה של בני אדם, זה היום רציתי, מחר לא. פעם רציתי, עכשיו אני לא רוצה. זאת אומרת, זה דבר שהוא פחות מחויב. זה יכול, בעיקרון כן, אבל זה לא מחויב בעצם. המהר"ל מוסיף פה עוד שלב. זה שהקדוש ברוך הוא חפץ בעולם, זה לא רק מאיזה, לא יודע להשתמש במילה, הג'סטה של רצון טוב. זה לא איזה משהו שבסדר, אני רוצה בקיום העולם. לא, זה מחויב. זה דבר שהוא מחויב בעצם. זה דבר שהוא חייב להיות ככה. ולא משהו אחר. אין אפשרות למשהו אחר. ואת זה הוא מוכיח. הוא אומר, כי אם אין הנברואים, כי אם אין הנבראים, על מי מלכוסו יסבורך? אם אין קיום בעולם, אם אין נבראים בעולם, אז אין ביטוי למלך, למלכות של הקדוש ברוך הוא. אין מלך בלא עם. אין מלך בלא עם. אם אין עם, על מי ימלוך? המלך מצד מלכותו, הוא מבקש עבדים וממשלה עליהם שאין מלך בלא עם. אין מלכות על יוחיד. יש מלכות על עם, על עם ישראל. אם עם אין כאן, מלך אין כאן. אין מלך בלעם. ולכן חייב להיות שיהיה עולם קיים, בשביל שתתגלה מלכוסוי. זאת אומרת, מלכוסוי יסבורך, שזה בעצם מה שמתגלה בעולם. אני לא רוצה להיכנס פה לעומק של מושגים בקבולה, אבל יש מושג שנקרא מלכוסוי יסבורך, שזה בעצם הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה תובע דין מאדם שחטא? הבחינה הזאת, של המלכוס שמתגלה בעולם. כי כשאתה נכנס לעומק של מעבר למלכות שמתגלה בעולם, אתה מדבר על העצם של הקדוש, שם כל המערכת שונה לחלוטין. אם זה נקרא ייחודי, לא, קיצור, זה מערכת אחרת, כן? המלכות בעצם בעולם היא זאת שטובעת דין. והמלכות עצמה מחויבת שיהיה בריאה. הרצון שהקדוש ברוך הוא להטיב לעולם, שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיום הנבראים ואינו חפץ במידתם, כמו שאנחנו רואים בנוסח של נעילה, זה לא משהו שרצון, זה במלכוס, זה מחויב. במלכוס הקדוש ברוך הוא בעולם זה מחויב, כי אם לא אין מלכות. המלכות של הקדוש ברוך הוא מתגלה רק בדרך הזאת. ומפני כך נחשב דבר זה. עצם זה שאתה עכשיו חזרת מהדרך הרעה שלך, וחזרת לקדוש ברוך הוא, ועושה תשובה, נחשב כמו מי שעושה דבר טוב אל אחד. אתה עושה טובה למלכות היסברך בעולם. ודבר מחזיק לו טובה על זה. וברגע שאתה בעצם יצרת עכשיו מציאס של טוב בעולם, ויצרת מציאות של קיום הנבראים, לגבי הנברא הקטן הזה, הקטן הזה, כן, אני, שאני יצרתי עכשיו קיום לעצמי בעולם בזה שעשיתי תשובה. זה עצמו, שאני הולך עכשיו להמשיך על עצמי שבע, מבין נחס רוח נפלאה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני מלכות היסברך, שיש על מה להתגלות בעולם, שיצרתי קיום של נברא בעולם. יצרתי הוויה בעולם, יצרתי לעצמי מקום. וזה קיום המלכוס בדיוק. וזה קיום המלכוס, וקיום המלכוס, אז על זה כביכול הקדוש ברוך הוא מחזיק טובה. כשאדם עושה תשובה והוא מונע את העונש שהוא אמור לקבל, הקדוש ברוך הוא מחזיק לו טובה, כי אתה מאפשר את המשך הקיום של העולם, שזה המלכוס שהקדוש ברוך הוא שמתגלה בעולם. וזה בעצם כתוב בעצם הפסוק ביחזקאל, חופויץ, איך פויץ, במויס, ראשו נאום השם אלוהיקים, הלוי בשובו עם מדרוכו וחויו. הרצון של המלכוס שכביכול באה ותובעת דין, היא בעצם באה ורוצה את הקיום, היא רוצה את התשובה. זאת אומרת, תשובה זה לא דבר שהוא נפרד. תשובה זה לא דבר שהוא איזה אוקוס פוקוס שיכול לשנות את המערכת. זה הרצון הפנימי של המערכת עצמה.
של מי שחטא.
כביכול מהקדוש ברוך הוא כלפי מי שחטא. יפה. ומה שאומר שדומה כאילו בונו מזבח ויקריב כל הקורבנות, זה הוא ממשיך ואומר, נכון? שים לב, המהר"ל כדרכו לוקח את המיימר חז"ל ומפרק אותו שורה אחרי שורה, ומסביר כל מילה והכל משתלב לפאזל אחד גדול. עכשיו הגמרא המשיכה ואמרה, ולא יועיד, אלא שדומה כמו שבונו מזבח ויקריב כל הקורבנות, שנאמר נשאלנו פורים ספוסינו, לא רק פרי חובות אלא אוהבים נדבה, נכון? עד כאן זה לא שנגים עליו. אומר, מה שאמר שדומה כאילו בנה מזבח ויקריב כל הקורבנות, אומר, דבר זה, כאשר האדם בעל תשובה, אז הוא מקריב עצמו אל השם יסבורך, נכון? זה כבר דיברנו הרבה מתחילת הספר, תשובה זה להתקרב חזרה אל השם יסבורך. אומר ואמר כאילו, וזה תשוב, וזה קורבן, כי קורבן זה להתקרב לשם יסבורך, ותשובה זה להתקרב לשם יסבורך. ואמר כאילו יקריב נדובו, כן? הגמור אומרת לא רק חובה אלא נדבה, ודבר זה למה? כי החוטא שיצא מרשותו ואולו של הקדוש ברוך הוא, לא שייך שיש עליו חובה מוטלת. שהרי כבר יצא מן הגזרה אשר עליו. זאת אומרת, יש פה כמה חטאים, בחטא עצמו יש כמה חלקים. יש חלק שאני חוטא, אני עושה דבר לא נכון. יש חלק נוסף שהוא הרבה יותר חמור בעצם, אבל למרות שהוא לא תמיד נמצא ברובד הגלוי של הידיעה של האדם כשהוא חוטא, וזה הפריקת עול. כבר פרק עול אדוניו מעליו, כלושן רבינו יוינה. זה בעצם להגיד, רגע, יש תוירו, קיבלנו תוירו, אנחנו עם שהמציאות שלנו זה מקבלי תוירו ושומרי תוירו, אני הורדתי את העול הזה מהראש, זהו. זה אדם שהולך בקוים הסקופו, אין לי עול עליי. הוא דוחק רגלי שכינה, יצרתי חלל, חילול השם, יצרתי מקום, כביכול בו האור של הקדוש ברוך הוא לא מגולה, לא נמצא. והדבר הזה, זה בעצם, זה הרבה יותר קשה מהחטא עצמו. זה לצאת מהעול של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אבל כשאדם נמצא עכשיו בחלל הזה שהוא יצר לעצמו, בחוצפה, הוא דויחק רגלי שכינה, הוא יצר מצב שהקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום הזה, אז הוא כביכול מחוץ למערכת. וכשהבן אדם בא ולוקח את העול הזה ומחזיר אותו על עצמו, זה נחשב כאילו הוא עושה נדבה. למה? כי הבן אדם הזה מחייב את עצמו בדבר שהוא כבר לא היה מחויב בו. עוד פעם, חוצפה גדולה שהוא הוציא את עצמו מהחיוב. חוצפה גדולה, פשע גדול. אבל תכלס, היה תקופה שהייתי בחוץ? לא הייתי בישיבה, הייתי חייב לבוא לסדר בזמן? לא, יכולתי ללכת לאן שאני רוצה, מתי שאני רוצה, נכון? הייתי בחוץ, עוד פעם, לא בסדר שברחתי מהישיבה, אבל כשהייתי מחוץ לישיבה, לא הייתי מחויב לסדורים. עכשיו אני חוזר לישיבה, אני מקבל על עצמי את העול, אז מעכשיו כל מה שאני אעשה לא יהיה עול שחויבתי בו, זה יהיה נדבה. כי אני התנדבתי לבוא לישיבה מרצוני ולחיים את כל הסדורים. אני הכנסתי את עצמי חזרה, יצאתי בחטא, והכנסתי את עצמי עכשיו חזרה לתוך המערכת של הקדושה, לקבל על עצמי את העול. וזה בעצם נדבה, לפי כך אומר, כי הקדוש ברוך הוא מחזיק לו טובה, כאילו עשה דבר שהוא לפנים משור הסדין. זה כאילו, כי בעיקרון גם כשאדם יצא הוא עדיין בעצם מחויב, הוא רק מצד התחושה שלו, הוא יצר פה חלל, הוא יצר פה משהו. בעומק של העומק זה לא ככה. אבל עצם זה שהאדם כאילו פרק עול, וקיבל על עצמו עול, כל מה שהוא עושה מהיום ועל הזה נדבה. זאת אומרת, הוא מגיע למדרגה גדולה, ועכשיו אנחנו חוזרים פה לנקודה של זדוי נסנסוס לכיסחוי, שזה הרחיבו מאוד בסברי חסידות, שזה הנקודה שהזדונות עצמם, עומק הריחוק, יוצר את עומק הדבקות והקירוב של אחר כך. כי עצם זה, כל מי שגדל לתוך העול, וחי בתוך העול, אף פעם לא קיבל על עצמו את העול בנדבה. אבל מי שיצא, ואז קיבל על עצמו את העול בנדבה, נחשב לו, כשבורך הוא מחזיק לו טובה, כאילו עשה דבר שהוא לפנים משור הסדין, והובין זה. כן, רש"י אומר שנדבה מקובלת ברצון יותר מחובה. טוב, זה באמת, זה חידוש נפלא של המהר"ל. מי שמדבר על זה הרבה, זה מביא פה למטה מהערות מפחד יצחוק, רבי יצחק קוטנר, אומר שזה חידוש נפלא של המהר"ל. אומר שהדברים של המהר"ל נאמרים כפירוש לסוגיה ביומה, מעלה לקוסו, פוריחויבו, ועדיין התמיה קיימת, אומר הרב קוטנר. מהו המהלך המזכה את בעל התשובה, שעבוד את התשובה שלא תתקבל בעודף רצון של הנדבה ולא כקיום חויבו? הלא אין לך חויבו יותר גדולה מאשר חובת התשובה לאדם החוטא. וברור שבכדי לתרץ את התמיה הזו, בא כאן המהר"ל באיסוף הסדברים, הוא מביא את הלשון של המהר"ל שלפנינו, והוא אומר הרב קוטנר ככה, הדיבור הזה בוקע ריקים. הדיבור הזה בוקע ריקים. אני מצטט, כן? אי אפשר להפריז בגודל החידוש והעומק והרבוסה של הדיבור הזה. זה לא, אין מילים. כמה שתגזים עכשיו במילים, אתה לא הגעת. אי אפשר להפריז. כשתדבר על כמה חידוש יש בו, כמה מילים של חידוש שתגיד, אי אפשר להפריז בגודל החידוש ובעומק הרבוסה של הדיבור הזה. מרגע עצמך, בוא תחשוב רגע. אדם כאשר מישראל עושה מצווה, נחשב כאדם הפורע חובו. מה עושה? מה שהוא חייב. ואילו אדם החוטא, החוזר מחטאו ועושה מצווה, הרי זה נחשב כאדם העושה הרבה יותר מן המוטל עליו. כאילו נדבה רוחו אותו להמציא לעצמו מייסים טויבים שמעולם לא נתחייב בהם. אתמר, מה זה? בגלל שהוא שייץ אז הוא מקבל למשכורת כפולה? מה קרה? הוא אומר, ועל כוחך הטוימר, אתה חייב להגיד, אתה חייב להגיד, כי נבואה זו שהטוירה אמרה, או אימרס, אוי הווי מדובו, כן? הרפור משובסום, אוי הווי נדובו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את המעשים של הבעל התשובה, וכמו שזה נדבה, גילתה לנו, התורה מגלה לנו, והנבואה מגלה לנו, חידוש מיוחד בחסד התשובה. מצד אחד, אין לך חובה יותר גדולה ויותר חמורה, מוטלת על האדם, אשר חוי בססיר התשובה, ומצד שני, כל מצווה מתקיימת בכוחה של תשובה, הרי כנדובו היא נחשבת. המבטל את התשובה, הרי זה מבטל חובתו, והיא לא מקיים את התשובה, הרי הוא מבין נדבתו. כלומר, מכיוון דעבוד את התשובה, עבוד של התחדשות ושינוי מהקודם, הרי השינוי וההתחדשות הקיום יוצרים את ההתחדשות ההתחייבות. הקיום וההתחייבות של אותו קיום תחת המחלים, כאילו הקיום הוא שיוצר את ההתחייבות, טוב, הוא נכנס פה, שיש פה קיום מחדש והתחייבות מחדש. מפני כן, כשבאה הנבואה וגילתה לנו כי בעל תשובה זוכה, שעבודתו תתקבל בעודף הריצוי של קבלת נדבה, הרי אנו תופסים בזה את גודל כוחה של תשובה להשיב את בעליה לנקודת ההתחלה, מפקיעה את בעליה מכל עניין קדום ממנו. וכל קיום שאין לו התחלה של התחייבות, הרי בוודאי קיום נדובה, וזה בעצם הגסות של תשובה. טוב, הוא מנסה איכשהו להסביר את זה. החידוש פה הוא באמת פילי פלוין. החידוש פילי פלוין זה באמת דברים נפלאים. אבל אני חושב שמי שמכיר יותר את החסידי של ספורים הבאים, הם לקחו את הרעיון הזה מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. טוב. מה זה? יפה, יפה, השאלה היא איך אתה מבין את זה, ביחס למה, בקשר למה, באיזה מקום. המערה לוקח את זה למקום שהוא פשוט שם את הבעל תשובה במקום כל כך גבוה שאתה לא יכול... לא, אבל אני חושב שמשל שהבאנו פה מקודם ישיבה קטנה קצת ממחיש את זה, כן? לא יודע דווקא ישיבה קטנה, בחור נכנס לישיבה קטנה, כי שלחו אותו לשם. אתה יכול להגיד שהוא קיבל על עצמו, אול תירה? מה פירוש, כולם הולכים, הוא גם הלך. בחור ברח מהישיבה, הוא היה ברחוב. ועכשיו הוא חוזר לישיבה, הוא חוזר לביס נדרש. נכון שיש פה חויבו, ונכון תמיד היה פה חויבו, אבל יש פה נדובו. יש פה באמת נדובו. הוא כביכול יצר חלב. אני קצת מבין את זה אחרת מהמהר"ל, וכמו שהסברתי את זה מקודם כשלמדנו את זה, אני קצת מבין את זה אחרת, לא מהמהר"ל חס ושלום, אני מבין את זה קצת אחרת מהרב הוטנר, את הדברים של המהר"ל, אבל בסדר, והבוחר יבחר. בוא נסיים רק את ה... את הגמורה הזאת, הוא במדרש, זה כבר המדרש שהוזכר מקודם בפרקים הקודמים, זה עבדי בן לוי ורבי יוסי פטרס ורב בונון, וכולי, שהם אומרים שזה נחשב כמו שהוא הקריב קורבן, וכמו שהוא בנה מזבח והקריב עליו קורבן, נכון? ובמדרש זה פירשנו למעלה, כי רואי צלוי מה שדוד אמר שאם יקבל אותו בתשובתו, נחשב זה כאילו יקריב עצמוי. כן, דיברנו על זה כבר. לכך יודע אני, כי שלוי מוי בני מתייחס אליי, כי הבן מתייחס אל האב, ואם האב הוא כאילו יקריב עצמוי לשם מזבורך, שזה הסוד של בלתשובה שהוא מקריב את עצמו לשם מזבורך, שכך הוא מי שהוא חוזר בתשובה, ולפיכך יודע אני ששלוימו, שהוא בני, יבנה ביזה מקדוש, ומזבח, ויקריב עליו כל הקורבנה שבתוירו. ומכל מוקים סובר, כי אף על גב יחסיב זיו חלקים רוח נשברו, אבל לומר שיהיה נחשב כאילו עולו לירושלים, ובונה ביזה מקדוש ומזבח, זה לא ישומנו, וזה מה שמתחדש שם במדרש, ולפיכך הוא יוסיף לוימר, כי החוזר בתשובה, נחשב כאילו עלה לירושלים, ובנה מזבח, ויקריב עליו כל הקורבנויס, כי המקדש והמזבח וירושלים הכל הוא לאדם, ומאחר שהכל בכוח האדם, וכאשר הקורבן הוא האדם עצמו, כי העושה תשובה מקריב עצמו על השם יזבורך, ולפי כוח נחשב העושה תשובה, כי הוא לא לירושלים, הוא בונה מזה מקדוש, ויקריב עליו כל הקורבנוס, כי בעוד אמור הכל, ודבר זה מעובר מאוד, אני לא מעריך בזה עכשיו, כי את כל מה שהוא אומר עכשיו בקיצור, כבר ראינו בשיעורים הקודמים, אז אני לא אעריך בזה, רק בקיצור נמרץ, כן נחזור על זה. בעיקרון, המדרש שם בנוי על כמה שלבים. המדרש בונה דבר ראשון, שמי שעושה תשובה, נחשב כאילו מקריב קורבן, ואת זה המהר"ל מסביר, שכשאדם עושה תשובה, הוא בעצם מקרב את עצמו אל השם יתברך, וזה עזיב חלקים רוח נשברו, כי השורש של הקורבן, זה השברון לב שאדם מרגיש מול הקדוש ברוך הוא, ואת זה יש לו. כמו שהרמב"ן מבאר וכולי, ואת זה יש לאדם כשהוא שבור, הוא כלי שבור, והוא בא לפני הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה בי מה שיעשה. אז זה בעצם הסוד של קורבן ויותר מזה. וחוץ מזה אומר המהר"ל, מה שהמדרש ממשיך ואומר, שכשנחשב כאילו בונו מזבח ובנה ביזה מקדוש והקריב כל הקורבן לסכולם, זה מגיע מעוד מקום. כי בסופו של דבר, אדם הוא מקדש. האדם הוא מקדש, האדם הוא ביזה מקדוש. עכשיו, כשהאדם חוטא, הוא תימד ביזה מקדוש. וכמו הדברים הידועים של הנפש החיים, שכשאדם רחמון לנצלן חושב מחשוב ולא יתהוירו, הוא יותר גרוע מטיטוס. כי טיטוס, גם כשהוא הכניס את הפלויניס לבייס קודשי הקודושים, ועשה שם מה שעשה, הוא בכל לא תימא כלום, כי הוא גוי תומי והוא לא יכול לתמות שום דבר. אבל כשיהודי חושב מחשוב ולא תהורה בראש שלו, הוא יותר גרוע מטיטוס שהכניס זוינו לבייס קודשי הקודושים. כי הוא באמת מכניס לקודש הקודושים, כי מוח של אדם זה קודש הקודושים בעצמו. והוא מכניס לשם ועושה יותר גרוע מטיטוס. וזה בעצם כי האדם הוא מקדוש. האדם הוא ביזה מקדוש. כשהאדם חטא, הוא תימד ביזה מקדוש. כשהאדם עכשיו חוזר בתשובה, הוא בונה את ביזה מקדוש מחדש, והזבחי אלוהיקים רוח נשברו שלו, זה בעצם הקורבן שהוא מקריב, כי הכל בכוח האדם. המקדוש, המזבח, ירושלים, הכל נמצא באדם עצמו. זה הכל כוחות האדם. ובלתשובה עצמו נחשב לקורבן שנמצא באדם בעצמו, והאדם מקריב את עצמו לשם יזבורך. כי באדם הוא הכל. האדם הוא הכל, שם יש את כל המבנה של הקדושה. בסופו של דבר זה כאילו, אנחנו אומרים, המפה של העולם, המפה של האדם, מכירים את המשל המפורסם? שהיה פעם מלך, שהיה לו מפה מאוד מאוד מפורטת של כל העולם. הגיע יום אחד הבן שלו וגזר את זה לגזרים. ואז הוא, איך מחברים את זה בחדשה? כל כך הרבה מחדש, כל כך הרבה חכמים עבדו לכתוב ולצייר את המפה הזאת. אז הגיע הבן, צריך לחבר את זה מחדש? אין בעיה, אני אחבר את זה מחדש. חוזר אחרי 10 דקות זה מחובר מחדש. איך ידעת, איך הצלחת? אז הוא הראה להם שמהצד השני, לפני שהוא, הוא צייר שם ציור של ילד. אז וואלה, איך לקח את הציור מהצד השני של הילד ו... ככה בנה את הכל. אז אומרים את זה בתור משל, שיש לך גם כן, זה כאילו העולם כולו הוא מצד אחד ציור של אדם. כשאדם משלים את עצמו, קורבו אל נפשי גאולו, כמו שכבר דיברנו גם כן מהמהר"ל, אז הוא מתקן את העולם. תתקן את עצמך, תתקן את העולם. ובסופו של דבר, באדם הוא הכל, ודבר זה מבואר מאוד עד כאן להיום. סדר, יישר כוח.